שלום וברכה, שבוע טוב. אני אנסה לגעת בעוד שתי נקודות מהאגדה, בעזרת השם, דרך הפירוש של המהר"ל. מה נשתנה? המהר"ל שואל במפגש עם האגדה, אחרי השאלות הללו, מה נשתנה באכילת מצה אל מול החמץ, מרור אל מול הירקות, הטיבולים הנוספים, המסובים, איפה התשובות שהאגדה מציעה על השאלות הללו? מיד אחר כך מתחילים עבדים היינו. תשובה ראשונה של המהר"ל היא שהאגדה לא מסודרת. באמת יש תשובה לשאלות הללו, אבל התשובות האלה מופיעות בסוף האגדה. מה כתוב בסוף האגדה? פסח, מצה ומרור. אז הפסיכה האלוקית על בתי ישראל, ההצלה של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא עם ישראל מהתופת המצרי, המצה והמרור הם התשובה למה נשתנה. זה אומנם מופיע בסוף, אבל זה הסדר של המאמר, של האגדה. זה מתחיל בעבדה מהיינו, כי זה הסיפור, התשובה מופיעה בסוף. אבל אחר כך מציין המהר"ל, אחרי התשובה הזאת, הוא מסביר שלא נדרשים לתשובה הזאת. למה? כי המאמר הזה, אומר המהר"ל, הוא מאמר תלמיד חכם. הוא מוכיח מהגמרא שמי ששואל את השאלות הללו זה תלמידי חכמים, שיש להם אל מי, אז הם שואלים אל מי, ואם לא, אז הם שואלים בינם לבין עצמם. וכיוון שזה מאמר של תלמיד חכם, ואני, בוודאי, תודה רבה, בוודאי, כל אכילת המצה, המרור, הסבה, כל אלה, הוא מכיר את הסיבה שלהם. בסדר? ולכן כל ההתעסקות שלו בעבדים היינו, זה בקשר של הדברים הללו אליו, של הפריטים הללו אל קורא האגדה, אל התלמיד חכם היום. מה הפשר הדברים הללו? מה הפשט בעמדה של מה נשתנה כשאלת תלמידי חכמים? מה אמר תלמיד חכם? ממה נפשך? אם הוא יודע, אז למה הוא שואל? ואם הוא שואל, אז למה תלמיד חכם אין התייחסות לתשובה שיש בדבר? בסוף המהר"ל מציין שהמציאות הזאת של השאלה היא מאוד מהותית, כי הידיעה היא נקנית מן המורגש של המושכל. המצוות זה כמו סולם, לעלות בהם אל הידיעה השלמה. וחשוב ממש שבשביל לקנות ידיעה, אומר המהר"ל, זה עובר דרך המורגש של המושכל. שאלה מעוררת את המורגש, את הרגש. ושהמורגש הוא תוסס מתוך סימן שאלה, אז הוא יכול לקבל את המושכל. ננסה להסביר את הדברים הללו בעזרת השם. המציאות הזאת היא של שאלה בחיים רוחניים, וכל שכן בחיים גאוליים, בחיים של האגדה, יש מקום מאוד 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 גדול לשאלת שאלות. יש שתי סוגי שאלות. יש שתי סוגים של שאלות. יש שאלות שהן באות לבזות, הן באות לזלזל. מישהו מדבר ואף אחד לא מקשיב לו, אז יש שאלות התקפיות כאלה. מה ולמה וכמה? זה מראה שאין קשר, מראה שאין יחס. כשמתחילות שאלות כאלה, אז השיח שבור וצריך לעצור. אבל יש שאלות שהן נובעות ממקום אחר לחלוטין. שאלות שהן נובעות מתוך רצון להעמיק, רצון למפגש עמוק, למלחמה בשטחיות. שאלות בצד הפשוט של שאלה, מה שהיא עושה, היא לוקחת כל הבנה שקיימת בהבנה הפשוטה של האדם, והיא מערערת אותה. היא שואלת, למה הדבר מופיע כך? למה זו ההופעה? וממילא, השאלה כשלעצמה היא דורשת הבנה עמוקה יותר במה שנמצא. יש שאלות שהן נובעות מתוך אמון, מתוך שייכות. בתורה יש חינוך עמוק לשאלות. אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו על סדום ועמורה, ושהמציאות הזאת של החרבת סדום היא לא מסתדרת במבט הרוחני של אברהם אבינו, מתוך הקדמת דברים, אנוכי עפר ואפר. אבל הוא שואל שאלות נוקבות, שאלות קשות. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אילולי אברהם אבינו היה שואל את השאלות, פחד אמין לומר את זה. כביכול שהמציאות וההנהגה האלוקית לא מופיעה מתוך דין וצדק, בגלל שהיא רוצה להחריב את סדום. יש הקדמה חשובה, אנוכי עפר ואפר. עפר ואפר. המקום שממנו נשאלות שאלות, זה שאלות מלאות אמונה. אומר אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא, מה החיים שלי בלעדיך? את כל הלך לך הגדול, אברהם אבינו עשה בעקבות המפגש עם הקדוש ברוך הוא. מה היה לי לפני, מה היה לי אחרי. מתוך עולם כזה, שהוא מלא מלא אמון, אז השאלה היא מעמיקה את המפגש, היא מעמיקה את הקשר, את החיים. היא מעמיקה את כל מה שאדם פוגש איתו. ולכן אברהם אבינו שואל שאלות. יש מקום לשאלה. הגמרא בפרק ראשון בשבת תלמד על תלמיד חכם שמת בחצי ימיו. והייתה אשתו מהלכת עם התפילין שלו, בתי מדרשות, ודורשת בעלי ששנה הרבה ולמד הרבה, מדוע חטא מת בחצי ימיו, ואין אדם היה משיבה דבר. והרב מסביר בעינייה שהכאב הזה של אובדן תלמיד חכם גדול כל כך, שמת בחצי ימיו, ואישה כואבת כל כך על אובדנו של בעל צדיק כזה, הוא יצר דממה כזאת בעולם לא במקרה. יש דברים שהשאלות, השאלות האלה של השלב השאלה הזה, הוא נדרש לעולם. ילמדו מהמעשה של התלמיד חכם הזה לדורות. אבל לפני שילמדו את המעשה, יש מקום לסימן שאלה. הסימן שאלה הזה שנוגע במורגש, אומר המהר"ל. נוגע במורגש רק דרך הכאב של השאלה, אפשר להגיע להבנה ולגדילה השכלית. השכל בחיים הוא לא נותן תבניות חשיבה בלבד. הוא לא מעניק הגדרות מה נכון לומר, איך נכון להסתכל. זה עולם השכל, עולם התורה, המפגש עם קודש, הוא לא כזה שבסופו של יום אדם בונה איזה מילון כזה לשעת משבר. נכון, מה קרה לי היום? איבדתי את הדרך. מה עושים באיבדת הדרך? איזה פסקה כזאת מרומנת. מה השכל אומר ברגעים? אובדן דרך, חלילה, איזה נסיגה. זה לא שכל. שכל, אומר המהר"ל, הוא נולד מתוך מורגש, מתוך געגוע לתשובה כנה, שיש כאב של שאלה, שיש איזה סימן שאלה כזה שבאמת מכביד על החיים, אז התובנה שתיוולד מזה, היא תהיה שייכת אל החיים. השכל בא הוא חיים, הוא בא לענות על הדרכת החיים, ולכן בשביל שהוא ידריך את החיים צריך לזהות אותו ככזה. לכן אומר המהר"ל, מה נשתנה אחרי לחם עוני, זה מאוד נקשר, עוד שנייה ננסה לגעת, אבל אחרי לחם עוני, המציאות הזאת של ההגדה נפתחת בשאלת תלמיד חכם. שאלת תלמיד חכם זה שאלה שאין עליה תשובה בצד הגלוי של ההגדה. זה קודם כל לשמוח בשאלה. קודם כל להסכים להיות במקום של שאלה. המציאות הזאת היא לא קלה. היא לא קלה. העולם הזה שאני נלחם בו הוא עולם מורכב, אומר המהר"ל. זה מה שראינו. מורכב זה סינתטי, נכון? שמרכיבים איתו כל מיני דברים ביחד, שבונים איתו כל מיני דברים. וממילא הוא לא קיים במציאות תודה רבה. הוא לא קיים במציאות הטבעית. הוא כל הזמן עסוקים בלבנות דברים. הרכבות, זה מה שדיברנו, שהרכבה זה לא משהו שקיים בטבע. ואני זה משהו עצמי. עצמיות הזאת של אני. בעולם עשיר אין מקום לשאלות. מאוד מפחדים משאלות. בעולם שאתה בונה אותו בעשר אצבעות שלך, שהרכבת אותו בעשר אצבעות שלך, אז כל שאלה זה פחד אימים. בגלל שיזיזו לי את מה שאני מוכר, את מה שאני מכיר, מה שמוכר לי, מה שנוח לי, מה שקיים בחיים שלי. אז יש איזו דאגה כזאת, הולכים באיזו דוגמטיות, עולם שמחנך מאוד לציות. אתה יכול להבין מה רוצים ממך, אבל לא לשאול מעבר, לא לפרק את הקיים. איזו חשיבות כזאת היא לעסוק במה שיש. העולם של העניות הזאת שדרכה מתחדש הלילה הזה, העולם הזה העצמי, הוא מחנך לשאלה, הוא מחנך להעמקה. יש שלבים ארוכים בלימוד, אדם אין לו תשובות. הוא רוצה מאוד תנ"ך, הוא רוצה מאוד גמרא, יש הרבה סוגיות. אתה מתחיל, יש לך מתוך מלא שאלות בסוגיה, הגעת לכיוונים בראשונים, 40, לא הגעת להכל. תנ"ך, פרשת שבוע, שלבים ארוכים בלימוד, אדם שואל, רק שואל. אין תשובות. זה ערך אדיר עצם השאלה. תלמיד חכם זה לא רב. תלמידי חכם, כתוב בגמרא. רב זה דבר אחר. תלמיד חכם זה אדם שהוא כל החיים תלמיד. הוא כל החיים שואל, הוא כל החיים מברר. המתנה הכי גדולה שיש לו, החירות הכי גדולה שיש לו, זה לשאול שאלות. בית מדרש. בית מדרש מחנך לשאלות. לדרישה וחקירה. אוטוטו זמן קיץ, סנהדרין, דרישה וחקירה. דרישה וחקירה זה מקום שלוקחים את המציאות, מקשים עליה, חוקרים אותה, מעמיקים בה. המציאות הזאת היא מאפשרת למורגש לקבל את התובנות השכליות ממקום מתאים. כן, יש תנאי אחד. מה התנאי? שאלות מתוך אמון. זה התנאי. אומר המהר"ל, כל השאלה של התלמיד חכם במה נשתנה, זה לא למה, מה היה. זה לא השאלה. יש הבדל מאוד גדול בין אדם שואל למה, ואז הוא מנסה להבין מה בכלל קרה כאן, אלא למה זה כך. או למה ללמה. זה פער אדיר מאוד מאוד בצורת השאלה. כשאדם שואל למה זה כך, ברור לו שיש כאן משהו אמיתי. ברור לו שיש פה משהו נכון. ברור לו שיש פה משהו מדויק. אדם לומד תורה. כשהוא לומד תורה, הוא בא להיפגש עם התורה. ברור לו שפסוקי התורה, משה אמת ותורתו אמת. אבל למה זה נכתב בצורה כזאת? מה אפשר, מה ההבדל בין נדבו ליבו לנשאו ליבו? התורה שינתה. זה שונה מתרומה לויקל. כשאדם קורא בעיתון, או בכל טקסט אחר, הסדר שינה, נו, מה יש פה? אבל תורת משה אמת ותורתו אמת. שמשהו משתנה, אז דרך הדאגה הזאת, דרך השאלה הזאת, דרך החקירה הזאת, אדם נפגש עם תורה. השלבים החשובים ביותר בבניית סוגיה, זה ההכרזה בפשט, והעמקה בפשט, מתוך שאלה 10 אצבעות בפשט, להבין מה יש בפשט הזה, שצריך את העמקה שלי. וגאונים אדירים, נכון? שאנחנו צריכים לנו גאון, אנחנו צריכים איזה שכל כזה, שלא קיים בכלל בעולם, ומי יכול בכלל לדמיין אותו? משהו אדיר, אדיר, אדיר. ושפוגשים גאון, לפעמים זה מילה שתיים, נכון? גיליון השס. איזה מילה אחת, איזה הקשבה. גאון זה לא אדם שיש לו רק איזה שכל, זה גם, זה ודאי. בעדר היקר הוא מסביר שתי סורות של גאונים. אבל גאון זה קודם כל אדם שהוא קשוב, שהוא מאזין. תלמיד חכם זה אדם שיודע לשאול שאלות, אז הוא קשוב לגמרא. את הגמרא שאתה פגשת והוא פגש, זה אותה גמרא בדיוק. אותה גמרא בדיוק. אבל הוא קשוב לגמרא בצורה כזאת שהוא שואל, שהוא מברר. אז הדציבלים של ההקשבה נובעים מתוך שאלה. אז מתעוררת איזה שאלה, מתעוררת גם תובנה. שאדם מחזיק בסוגיות, בהקשבה לסוגיות, בהקשבה למפגש עם הקודש. אז יש שאלות. ויש חינוך לשאלות. למה זה כך? מתוך ידיעה שיש פה ברכה, יש פה אמת, ואני רוצה להיפגש איתה. ואני רוצה שחלק מהאמת הזאת תהיה שלי. אומר המהר"ל, גאולה, הגאולה בלילה הזאת של פסח נפתחת במה נשתנה. בזה שאדם מגלה ובונה בתוכו אומץ שתלמיד חכם לשאול שאלות. לברר, להעמיק. זה לא קל לשאול שאלות. כשאתה שואל שאלות, יש סיכוי שכמה ימים, תקופת חיים מסוימת, תישאר גם בלי תשובות. זה לא קל. זה לא קל. אבל המקום הגאולי הזה, החירותי הזה, המאמין שיש קשר עצמי בינינו ובין הקודש, הניות הזאת שדרכה נכנסנו אל תוך ההגדה הזאת, היא מאפשרת לאדם לשאול, להעמיק, לברר, לבנות קומה על גבי קומה מתוך חקירה. מה הפלונטר? הפלונטר שמה נשתנה בדרך כלל מי שרים? הילדים הכי קטנים, לא מסתדר למהר"ל, נכון? שאלת תלמידי חכמים, מה פתאום עוסקים פה ילדים קטנים שחינכו אותם בגן, לעלות על הכיסא ולזכור את הבתים הללו בעל פה, זה לא בדיוק שאלת תלמיד חכם. אז אני לא יודע מתי התחיל המנהג, שדווקא שם משתפים ילדים בהגדה. נראה זה מחלק מהיום שמאפשרים ילדים להיות חלק מהמעמד הזה, שלא ירדמו, ושיהיו שותפים, וכליות ואגוזים. אבל יש משהו מאוד מאוד מתאים בילדים להסברה הזאת של המהר"ל. ילד קטן יש בו מלא 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 תום. מלא תום. מלא אמון במציאות. ילדים קטנים שואלים מלא שאלות. העולם של המבוגרים שלנו, לפעמים הוא מתעייף מהשאלות הללו. הוא רואה בהם איך העולם קורה למי ששואל הרבה שאלות. לא יודעים. כן, משהו כזה. הכוונה שהוא הולך למקום, הוא לא הולך למקום, תלך ישר, מה אתה חופר במקומות שלא צריך, מה אתה מטריח. ילדים לא שואלים מתוך התרחה. עדים קטנים מלאי שאלה, לא מתוך הדרכה, מתוך תום של ילדות אמיתית. מתוך זה שהעולם הזה הוא מעניין אותם. ומה שקורה פה בעולם זה מאוד מעניין אותם. כל דבר שקורה, הם רוצים להיפגש איתו, רוצים להבין אותו. כל העולם הזה מעניין אותם, אבל ההורים שלהם הכי מעניינים אותם. ההורים שלהם זה מושא הרצה שלהם בתחילת הדרך. זה החיים הגדולים שהם פוגשים. כשהם פוגשים את הגודל הזה, ביניהם זה גדול. אז על כל דבר הם שואלים ושואלים ושאלים. והשאלה הזאת היא, תום הילדות שמנה נבנית השאלה, היא מאוד קשור לכאן. שאלות של אמונה, שאלות של גאולה. להיגאל זה להסכים, לשאול שאלות על המציאות הקיימת, כדי להעמיק בה. להסכים להזיז קצת את המורגש, כשאדם נמצא בתוך המורגש שלו, אז הוא חי בעולם של הרכבות, בעולם של עושר, בעולם של מעטפות. אבל כשאדם מסכים להזיז קצת את המורגש, אז יש מקום לשכל להיכנס. כן, שאלות על הדברים הללו, לפני עבדים היינו. דברים מובנים? כן. הכל נהיה בדברו. כשאני מדבר להזיז את המוגש, הכוונה לכאוב איתו בסימני שאלה. לא להזיז אותו, להתעלם ממנו כמו שהבנת. להזיז אותו, הכוונה לא לפחד לחיות עם סימן שאלה. כשאדם חי עם סימן שאלה במורגש לא קל לו, לא טוב לו. זה קשה. זה אחד הסיבות הכי גדולות שבגללם קשה ללמוד גמרא. כי גמרא זה לא מסודר, זה מעיין חיים כזה של בית מדרש, מה שבעיקר יש שם זה שאלות, ושאלות שנשארות בטיובתא בכלל. מה זה יישאר בטיובתא? בין שמיים לארץ? מה זאת אומרת טיובתא? תן פתרון. מה עושים עם זה? לאן זה הולך? בעולם גאולי, בעולם חירותי, יש שנים לפעמים של טיובתא. יש שנים לפעמים של טיובתא. ומה זה שנה התשובות? התשובות יגיעו מתוך אמון בשאלה, מתוך הסכמה שהשלבים הללו של השאלה, יש להם מקום. אז התשובות גם יגיעו בעזרת השם. בסדר? אז להזיז את המורגש, זה לא להתעלם ממנו, חלילה. זה לעבוד איתו בשביל לקבל את ההבנה של המושכל. זה להסכים להיות בצל סימן שאלה. כן. שאלת תלמיד חכם זה שאלה שנובעת מתוך אמון במציאות. ולכן היא מנסה להעמיק דרך החקירה, דרך מה שנמצא. לכן היא לא צריכה גם תשובות. היא לא צריכה תשובות כי לתלמיד חכם הוא יודע שיהיו תשובות. למה אין פה תשובות? כי התשובות הן בתוכו. הוא שמח בגוף השאלה. ולכן דרך הדברים הללו יש טעם של חירות. בסדר? כן. תלוי כמה הוא שמח בשאלה. תלוי כמה הוא שמח בשאלה. אם השאלה הזאת היא מטרידה אותו, היא יוצרת אצלו איזה חוסר נוחות, אז החוסר נוחות הזה יבקש מענה. לא, אדם לא בקלות מניח דברים בצד, הפוך, דווקא שאדם מפחד משאלות הוא מניח דברים בצד. שאלה זה הזדמנות, הזדמנות להעמקה. אדם צריך, אומר, בית מדרש מחנך לשאלות. גמרא מחנכת לשאלות. שמחים מאוד מאוד בשאלות, הנה, אחרי שיעור עוצרים קצת לשאלות, למה? כי זה חשוב, גם להבין איפה אנשים נמצאים. אבל גם להעמיק במה שקיים, השאלות הן מחדדות, הן מבררות. כן. יש מושג של פלפול, המהר"ל יוצא ממנו מאוד נגדו, מאוד מאוד מאוד. אם אדם שואל רק בשביל ללכת במעגלים, זה לא יגדל אותו. ואם אדם שואל כדי להראות לעולם שהוא יודע לשאול, איזה מחקר כזה, יש לו איזה מוח על כזה, בסדר, זה לא זה. זה לא שאלות שנובעות מתוך אמון. שאלות שנובעות מתוך אמון זה שאלות שמעמיקות. זה ודאי שיש רצון לשאלה, לתשובה. אבל יש גם הסכמה שיש ערך בגוף השאלה. ולכן גם אם התשובה תתעכב, בסדר? האדם שמח בזה שיש לו תורה כל כך עמוקה, שיש בו קודש כל כך גדול, שהוא מוכן, הוא מוכן להישאר בסימן שאלה בשבילו. בסדר? כן. זה בעצם לא לשאול. לקבל תשובה שמרגיעה אותו זה בעצם לא לשאול. יש, נכון. לפעמים הסימן שלה, הפחד מסימן שלה, הוא גורם תשובות קטנות. בסדר? להסכים, לדעת, שחלק מההתגדלות הרוחנית של אדם היא עוברת בסימני שאלה. וכשאדם פותח סוגיה, אז הוא לא מתחיל עם הסברות שלו, ואז רואה איך התוספות כזה, הוא מלביש אתם את הסברות שלו על התוספות. יש לו סימן שאלה, הוא באמת לא יודע. הוא באמת לא יודע מה זה אכילה משונה. הוא באמת לא יודע מה זה בתר מעיקר הדבר מענה. מה ההגדרה של מצה? המצה הראשונה או המצה האחרונה? הוא באמת, הוא מתלבט בזה, הוא שם בשאלה. הוא לא ממהר לתת תשובות. נשאר בסימן שאלה, הכוונה זה להסכים שבשביל שתשובה תעמיק ותרצה את הנפש, יש ערך בעצם השאלה. זה עולם חירותי. זה עולם חירותי. הוא לא ממהר לתת תשובה ומענה לכל... הוא מוכן לעבור את השלבים האלה. זה גורם להעמקה.